אין כפרה עליך ועליך 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 ועוד כמה פעמים.
יש לי סבתא מרוקאית אורגינל מקזבלני, מדברת צרפתית שוטף. אסירים שלה נירוס את הידיים מזהב, ואם לא תוכל יבוא שוטר. הספה שבזלון שלה מצוימת ובוננה, שם הסבא שלי תמיד נוחר. ולפני שנה בבית חולים גילו שהוא דימנטי, ומאז אותי הוא לא זוכר. וואי 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 וואי,
מהסבתא מטפלת בו, מבשלת לו ושמה איזה סרט טוב, עשתה לו בית מלון כמו שרתו,
היא מכירה אותו כבר בעל פה.
כי סבתא שלי כוכבת,
היא כוכבת אמיתית, בולה יש לה מונידין,
המלכה של השבט,
ויש לה איזה 100,000 נכדים. אבל לסבתא אין תו ירוק, לא מפחדת מהחוק. לסבתא אין תו ירוק, לא רוצה לחיות בשקר, יאללה. לסבתא אין תו ירוק, לא מפחדת מהחוק. לסבתא אין תו ירוק,
לא עשתה את החיסון, סבתא לא תמימה, היא לא חלק מהניסוי. הקופות חולים והרופאים כולם ניסו,
לא הלך, כי סבתא שלי לא פריירית בכלל.
היא כבר הבינה את הקץ, סבתא לא מפחדת מכל מי שמתעטש. וואלה, גם אם בנט יתקשר ויתעקש, היא לא תסריק,
כי סבתא שלי לא פריירית בכלל.
היא לא סומכת על ה-FDA, אמרה שזה משחק כאילו NBA. בחדשות הם מדברים מלא, ומתגנים לנו את המוח כמו מדיום וליה.
לאלה שעשו את השלישי, סבתא שלי אמרה שתחכו לחמישי, כי וואלה יש לה
תורה ביטחון. מזהים את הברחוב, היא מעל החוק, יש לה תיק החול. אבל לסבתא אין תו ירוק, לא מפחדת מהחול. לסבתא אין תו ירוק, לא רוצה לחיות בשקר, יאללה. לסבתא אין תו ירוק, לא מפחדת מהחול. לסבתא אין תו ירוק, אז תעזבו אותה בשקר.
ערב טוב וסופה שניים.
ערב טוב.
אנחנו היום מארחים את האחת והיחידה, את רימון גולדמן. מי שזוכר, בשידור הקודם ראינו את הסרטון המרגש שלה וניסינו להעלות אותו בצורה מקצועית, זה לא הצליח. אבל היום לא רק שהסרטון פה, גם היא איתנו פה. אז אנחנו באמת נכיר קצת את רימון, ואחרי זה נראה את הסרטון שלה, לפחות את ההתחלה שלו, וננסה להיגוע בדברים שאני חושב שכולנו נתקלנו בהם. אז רימון, מאיפה עוד בכלל? מה...
אוקיי, אז אני רימון, שלום לכולם, שלום לך. אז אני, איך שזה תמיד נורא מקשה ששואלים לספר על עצמי.
בוא נגיד
צריך לבחור את הדברים הטובים ביותר. אני גרה באזור נתניה, כזה. אני עכשיו...
היית מגיל קטן? היית בעניין של נגד חיסונים או משהו כזה, או איך זה התחיל?
המשפחה שלי הייתה תמיד מאוד מבינה, מאוד מבינה מה קורה, מאוד גידלה אותי גם תמיד להאמין בעצמי, ובטבע, ובמה מה שאלוהים נתן לי. והאמת היא שתמיד הרגשתי שיש משהו בתוכי שאומר לי, רימון, משהו לא בסדר, משהו לא תקין, את צריכה למרוד נגד משהו, אני לא בדיוק ידעתי מה, כאילו עד כדי כך זה כזה מוזר. הייתי יושבת בשיעורים בבית ספר, בתיכון, והייתי מחפשת, הייתי מרגישה שמשהו לא תקין, והייתי תלמידה טובה, והייתי, היו אוהבים אותי המורים, אבל עדיין הרגשתי שמשהו לא כמו שהוא צריך להיות.
הייתה בכלל שליחות מבעבד בתוכך, כן, חיפשת מה.
כן, ולא ידעתי מה. וזה תמיד יצא על דברים כאלה של מרד פה קטן, מרד קטן כאן, מועצת תלמידים, לעשות איזה בלגן כזה, אחר כך ללכת בצבא, לעשות איזה משהו עם משמעות, משהו עם רוח, עם רעיון, ו... עד שהבנתי. מה בדיוק הפואנטה?
איך הבנת? מתי זה קרה?
אוקיי, אז אני חושבת שזה נבנה לאט לאט. אמא שלי היא זאת שכזה נקרא לזה העירה אותי.
היא תמיד הייתה הערה או שהיא תורה?
לא, היא גם התעוררה בעקבות הקורונה, וזה
היה כזה... היא הרגישה שמשהו שם לא...
משהו לא תקין, והתחילה לחקור, ואני מודה שאני באותו זמן הייתי עם כל הרצון שלי הפנימי כן לעשות איזשהו, לעשות איזה משהו משמעותי. עדיין הרגשתי ש... היה לי קשה לתפוס את זה. בדיוק הייתי אחרי קבע, ושירות קבע, והייתי מאוד, תמיד אהבתי מאוד את המדינה, תמיד הרגשתי שאני... כאילו מה, זה לא יכול להיות שכולם בוגדים בי. לא יכול להיות שכולם בוגדים בי.
עברת שינוי קיצוני בקטע הזה.
כן, כן, וככה חינכו אותי גם, אני מאמינה שאת כולנו חינכו על, על, על אהבת המדינה, ועל אהבת המוסדות של המדינה, וכמה שזו
שינות
והציונות, שכולנו הגענו לפה, ועכשיו אנחנו כאן, וזאת המדינה שלנו, ופה אנחנו מוגנים.
אבל היה קשה לחשוב בהתחלה שמישהו שם באמת...
כן, ודחיתי את זה. איזה חודש כזה ראיתי, רואה את אמא שלי, והייתי אומרת, לא, נו, זה שטויות. הייתי דוחה את זה ממני מאוד. זה מאוד הפריע לי, אפילו לשמוע את זה ברמה כזאת. אבל, אבל, אבל עצם הדחייה הזאת, היא בעצם מוכיחה לך שאתה יודע שזה נכון. כי הדחייה הזאת, אני, למה הרגשתי אותה? כי הרגשתי שאני רוצה להגן ולשמור על, ה, על, על מה שאני, על כל מה שאני, ועל כל מה שגדלתי
נכון,
עליו.
נכון,
על
נכון,
על,
נכון.
על כל מה שאנחנו מכירים.
על הנורמלי הזה שגדלתי טוב.
כן, ולא יכול להיות שעכשיו צריך לשנות לגמרי את כל, את כל הסיפור. אבל בסוף זה עיקה בי, והבנתי שבהדרגה, הכל נבנה בהדרגה, ומאוד מאוד, במהלך השנתיים האחרונות בניתי, והבנתי עוד ועוד מה בדיוק קורה פה.
ואיך המשפחה המורחבת שלכם, נניח האחים והאחיות הדודים, איך הם, כולם התעוררו כמוכם, או שיש כאלה שהם מרגישים שאתם קיצוניים וקצת הזויים וקצת פסיכיים?
אז יש לי משפחה קטנה, אז אין לי כל כך הרבה דודים ובני דודים, אבל אנחנו, המשפחה שלנו, אנחנו מבינים אחד את השני בסך הכל הכללי. תראה, עזוב שכנים, החברים שלי, כל הסביבה שלי, הכל השתנה. אני... לא מזמן הייתה לי שיחה עם חברה שלי ששאלה אותי, תגידי, כמה זמן ביום, חברה שלי שהייתה חברה קרובה שלי יותר לפני כל המצב, לפני כל ההתעוררות שלי, שאלתי, תגידי, כמה זמן ביום בערך את חושבת על, ה, על הקורונה, על הקונספירציות, היא קראה לזה. אמרתי, וואו, איך אפשר אפילו להתחיל לענות על דבר כזה, כאילו, זה לא כמה שעות ביום, אני חושבת על זה, זה כל התפיסת עולם שלי השתנתה לגמרי. אני, פתאום אין לי... כאילו, אין לי, כל מה שראיתי לפני זה, עכשיו אני רואה אחרת לגמרי.
נכון.
ואת זה אי אפשר אפילו להתחיל להסביר לאנשים נכון. שבסביבה. אז באמת, כל המעגל חברים שלי גם מאוד השתנה, כל התפיסת עולם שלי השתנתה. מה אני רוצה לעשות בחיים? לפני זה הייתי לומדת באוניברסיטה הפתוחה, תוך כדי הקבע, התחלתי ללמוד יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה. למדתי שנה שלמה, כי זה מה שרציתי לעשות, תמיד. ולמדתי שנה שלמה, ואז אמרתי, אוקיי, זה לא בשבילי, אני צריכה לחשוב טוב, עוד פעם. איפה אני צורכת את הידע שלי, וממי אני שואבת את המידע שאני... למה אני צריכה להשקיע 3 שנים, 4 שנים, כל כך הרבה כסף וזמן חשוב על ידע שלך תבטיח לי מה נכון.
נכון מאוד.
מה נכון? אני לא יודעת מה נכון. אני מעדיפה... מאז, מה שקרה זה שפשוט התחלתי ללמוד את מה שבאמת באמת תמיד רציתי, והתחלתי ללמוד להיות דולה ותומכת לידה, עכשיו אני דולה ותומכת לידה ומדריכת הכנה לידה.
וואו, אני לא ידעתי.
אתה רואה, המציאות עולה על כל דמיון.
המציאות עולה על כל דמיון.
אז אנחנו, את זה למדתי, ותמיד ידעתי שאני רוצה לעשות בתחום הזה.
זה מתקשר לפרשת השבוע הקודמת, המילדות העבריות, שהן גיבורות הסיפור, שהצילו בעצם את ה... היו אמיצות נגד פרעה שהיה יכול להרוג אותן. זה תפקיד מאוד מאוד היסטורי, וזה תפקיד חשוב, והיום... ולא פחות חשוב, כי...
לגמרי.
כי זה ממש נוגע, זאת אומרת, אנחנו מתפללים שיהיו שם אחיות, כמו המילדות העבריות, שיהיו מספיק חכמות להגן על הילדים, לא לזרק להם את האמיתי. לזרק להם את הפלציבו, לזרק לעשות כל מיני, להכתיב אותם כאילו ולעשות...
כן.
כי זה באמת מה שיכול להציל את כולם בקטע הזה.
ממש נכון, וגם אנחנו רוצים לברור חיים, ועכשיו ככל שהמצב נהיה יותר ויותר דוחק, ולך תדע מה יהיה עם הילודה בהמשך.
נכון,
בעקבות
נכון.
כל הרעל הזה שמכניסים לאנשים. אז זה הופך להיות חשוב ומשמעותי, וגם אני רציתי ללמוד משהו שאני מרגישה שהוא באמת משמעותי לעולם, משמעותי לאנושות.
אין ספק.
לאנושות, ולא בשביל לשחק כלי משחק באיזה משחק
נכון,
של מישהו.
נכון. אני רוצה להגיד לך שמה שתיארת פה, זה פשוט שבלונה, אומנם צעירה יותר מרוב האנשים שאני מכיר בפעילות הזאת, וזה לא אומר כלום, כי כולנו נשמות שעברו גלגולים, וכמות האנשים שסיפרו את אותו סיפור כמו שלך, אגב, גם אני,
כן.
שהמעגל החיים שלי השתנה לגמרי, התפיסות שלי, האמונות שלי של מה אמת ומה שקר, החברים שלי.
כן.
אני פשוט הלכתי ואהבתי אנשים שגדלו איתי בבית ספר, שהיו איתי בכל הכיתות,
כן.
כאילו פתאום הכל משתנה.
הכל משתנה.
רוב החברים שלי היום זה לא החברים שהיו לי בעבר.
כן.
ואז אנחנו בעצם מתחברים לאותה נקודה, שבה אני רואה את הסרטון שלך, שתכף נציג אותו, והרגשתי את מה שהרגשת, גם אני, ממש באותו יום הייתי בקניון, ולכן כל כך התחברתי והייתי חייב להציג את זה, ועשינו את הכל להציג את זה בשידור, כי רואים, ותכף נציג את זה, את האלם שלך, ואת העצבות שלך, ואת הבלבול הזה, ובצד שני, את הביטחון העצמי שלך, בלבוא ולהגיד, כאילו, זה מטורף מה שקורה פה, וזה לא בסדר מה שקורה פה.
לא בסדר.
וכן, וגם אני...
צריך להצביע על זה, ולומר, זה לא בסדר, וזה... זה אסור, זה פשע, וזה אסור. אסור שיתקיים.
בדרך לפה בדיוק, עברתי דרך בג ועוד כל מיני עסקים, והודעתי להם שאני לקוח קבוע, שכבר יותר לא יהיה לקוח שלהם. והופתעתי ש... זה באמת ההפתעה, כי עד עכשיו היו לו רק טאקלים כאלה, מאוד לא נעימים, שאמרו לי, תשמע, אנחנו איתך. רק קופים עלינו מלמעלה.
כן.
ואז עבר עוד עסק, בעוד, זאת אומרת, היום היה קצת שונה, משהו שמה בתדר היה קצת שונה, ו... וטוב לדעת שיש שם טיפה אופטימיות, טיפה אנשים כן. שהם רק ממלאים את ההוראות.
נכון.
ולפחות בלב הם מרגישים שהם איתנו.
נכון, אני מסכימה. אני גם רואה את זה הרבה. הרבה אנשים שהם הם פשוט חייבים, הם נורא מפחדים לעזוב את העבודה שלהם. בחיים שלהם הם לא אמרו פתאום לבוס לא. בחיים שלהם הם לא רגילים לומר לא. לא רגילים להתנגד, לא רגילים לעמוד על רגליים האחוריות.
בגלל זה הם קיבלו ולהגיד... זריקות.
נכון, נכון. זריקות הם קיבלו על גופם, אז אתה מצפה מהם לא להפלוט אותך, אותי.
נכון.
אבל עדיין, כשאתה רואה את זה בעיניים שלך, אז שוב, גם אמרתי את זה בסרטון, זה לא שאני... משתוקקת ללכת לקנות בפוקס.
לא, אבל התחושה הזאת שסוגרים אותך.
אבל yeah. אתה רואה אנשים עומדים בתור, ומציגים את הברקוד כשהם מגיעים לקופה, וקונים תחתונים לילד, או ג'ינס לאישה שלהם, או מה שלא יהיה. ובשביל זה הם מוכנים להראות את התעודת חיסון שלהם, חיסון, למוכר בפוקס.
כן, הם,
בכל
הם,
רשת.
בכל הקטע הזה, הם הופכים לעבדים, הם הופכים לאנשים שממש כאילו כמו משתחווים
כן.
למערכת ומסכימים לכל דבר, כי הם גם הלכו והזריקו לעצמם, וגם עומדים כמו פגרים, כאילו, יכולו להיכנס חופשי לחנות.
כן.
הם בעצמם, אנחנו נעם לא מוקשים להיכנס, אבל הם בעצמם צריכים לעמוד בתור ולהציג את הדבר המטומטם הזה. אגב, כשבאתי לאיקאה, עשיתי שם קניות, ואז אני צריך להשלים את הקניות.
לקנות רק...
כן.
כן, נותנים?
זהו. היה עוד מותר, ופתאום באתי והיה אסור.
כן.
ופתאום באתי והיה אסור, והייתי בהלם, כי נשאר לקנות עוד מזרון אחד מתוך קופלק שלם שקנינו לבנות. ואז הוא אמר לי, תציג תו ירוק. עכשיו אני כל כך, זה עצבן אותי, שהצגתי לו מסך שחור, אמרתי לו, הנה, שהוא מסתכל, בואי בתוך המסך. כי רציתי להראות לו, תסתכל על עצמך איך אתה נראה. ואני באמת, כמו שאמרת, לא מסוגל לשתוק על הדברים האלה, זה כל כך בוער בי. ואני באמת מתפלל שאנשים שיושבים שם, תפנר בתמונות גם שצילמתי, שרציתי לאכול עם המשפחה במקום, ולנו לא נתנו לאכול. והתפללתי שאותם אנשים שיושבים בזה, ויגידו, זה לא בסדר, שמישהו לא שם בסדר. יקום, ויגיד, לא בסדר מה שקורה פה, זאת אומרת,
לא בסדר.
לי מותר, כי התחסמתי, אבל למה לא אסור? כי עד עכשיו היינו כולנו ביחד בצבא, וביחד בכל מקום, והיינו אחד בשביל השני, ופתאום התפצלנו. פתאום הם מרגישים בנוח להיות אלה שאוכלים בכיף, ואנחנו המגונים. אנחנו היהודים של פעם.
כן.
והכל בסדר.
לגמרי. עכשיו, יותר מזה, הייתי רוצה שהם יקומו ויגידו, למה אני צריך להראות תעודת חיסון כדי
גם,
שאני אוכל לשבת פה?
גם.
עזוב עכשיו למה מפלים אותו, שלא נכון, ידאגו לי, אין
נכון,
בעיה.
נכון.
אני הבנתי, אין פה ערבות הדודית כרגע. אבל שיגידו, למה אני צריך להראות לשומר?
נכון.
שמקבל פה כסף כדי לעמוד כאן, לעמוד בחוסר מס, והתפקיד שלו זה לראות את התו הירוק. למה מישהו צריך להראות את זה בכלל?
ותחשבי לעצמך שכולם חושבים, בדיוק מה שאת חושבת כרגע, יום אחד.
יום אחד, שעה היום, אחת.
כן, והיו אומרים, אנחנו עכשיו, העסקים היו מסתכלים על האנשים, לא נכנסים. היו אומרים האנשים, אנחנו לא נכנסים, לא מציגים את התו הירוק, לא נכנסים. העסק היה פשוט בהלם. היו קוראים למנהל, היו קוראים, כולם היו התבלבלים.
כן.
יום אחד של בלגן כזה, והכל היה נפסק.
כן.
כי הם מבינים שזה לא עובד, שזה לא זורם. אוי, לא נתנו את הפלאפון ששתף לנו.
לא נתנו, בסדר.
פרח, אם אתה רואה את השידור, welcome.
תתחילו לשתף את זה, אולי תתייגו גם, נראה לי שזה יעבוד ככה.
טוב, אנחנו עכשיו נציג את הסרטון שראיתי אותך, ובאמת אני נראה רק את ההתחלה שלו, ואני חושב שזה כבר ייגע באנשים.
אוקיי, אחר כך אני אגיד כמה מילים על זה.
זהו, בטח נשמח.
אז אני לא ממש יודעת למה אני עושה את הלייב הזה. אולי פשוט כי אני מרגישה שאני חייבת להגיד את זה, כי יש לי פה בגרון דמעות, חנוכות ועצורות.
לשתף.
המציאות הזאת כל כך עצובה, שלפעמים קשה להתמודד איתם. לא עצוב לי שאני לא נכנסת לפוקס, ושאני לא נכנסת למקדונלדס, ושאני לא נכנסת לחנויות במרכז המסחרי, כי אני לא צריכה מהם שום דבר. אבל עצוב לי כל כך שאנשים נכנסים בשמחה לחנויות שאליהם לא כולם נכנסים. ואני לא יכולה לשתוק כשאני עוברת ליד חנות שמתנוסס בשלט שיש לו אולי שם מכובס ונחמד כמו תו ירוק, כניסה לבעלי תו ירוק בלבד. אז כבר לא כתוב כניסה אסורה ליהודים מפיצי מחלות. כבר לא כתוב את זה. הם מצאו מילים יותר פוליטיקלי קורקט להגיד את האפליה המזעזעת שלהם ולהצדיק את ההתנהגות הדפוקה שלהם. ועליהם הם כותבים כניסה לבעלי תו ירוק בלבד, ואנשים עומדים שם ומראים בגאווה את התו הירוק שלהם ומוכיחים, הנה, אני לא יהודי מפיץ מחלות, אני שמור, אני מוגן, אני מה זה, אני הכי בריא בעולם, רק אני יכול להיכנס, ואני לא יכולה לשתוק כשאני רואה את השלט הזה. אז נכנסתי פה לפוקס במרכז המסחרי פה, ואמרתי לעובד שזה לא בסדר לשתף פעולה עם חוקים מפלים. לא בסדר לעשות סלקציה בין אנשים שרוצים לקנות בחנות שלך. וזה לא משנה אם אתה רק עובד.
האותנטיות
הזאת, אני לא אהבתי אותה.
אני באמת הייתי אסף מאוד.
רק משתף פעולה, רק משתף פעולה. זה החוקים, מה נעשה? זה מה שהוא אמר לי. אבל הלקוחות ישר צעקו עליי. עופי מפה, עופי מפה, עופי מפה, את גם בלי מסכה, עופי מפה. יהודיה מפיצת מחלות, עופי מפה.
פה כבר רציתי שישמעו אותי. כן. וזה דיברתי בכל רם יותר.
הייתה שם אמא שחיסנה את הילדות שלה. היו ילדות קטנות. צעקה עליי, את מפחידה את הילדות שלי. היא גירשה את הילדות שלה משם, אמרה להם ללכת לשבת בחוץ כי הם הסתכלו עליי. ואני אפילו לא אמרתי מילה אחת על החיסון. רק דיברתי על השיתוף פעולה עם התקנות הדפוקות האלה. אתם רוצים להתחסן, תתחסנו. להתחסן. אתם רוצים להזריק לעצמכם את החומר הזה, תזריקו אותו, בסדר. אין בעיה. תזריקו עוד 10 מנות. אני הייתי רוצה שלא תעשו את זה בכלל. אפילו לא אחד, אפילו לא שתיים. כלום, לא רבע של טיפה, של כפית מהתרכיב המתוק הזה. כי אני חושבת שהוא מאוד מזיק. אבל מי שבכוח רוצה ללכת עם הראש בקיר, כמה אפשר למנוע ממנו? ניסינו כבר שנתיים למנוע מהם. אני אנסה למנוע מהם לעשות את זה עד נשימת הפי האחרונה, אבל אם אתם רוצים לקחת חיסונים, אז תיקחו אותם. אוקיי? תיקחו אותם. אבל הם מסתכלים עליי מתוך החנות, שאני לא יכולה להיכנס אליה, שאני לא יכולה לקנות בה. וצועקים עליי, עופי מפה. מי אלה? מטומטמת, עופי מפה, עופי מפה. אז את תתחסני, ואם את לא מתחסנת, אז תשבי בבית. וואלה, כל אחד פה נהיה דיקטטור, תשבי בבית.
נכון, נכון.
כאילו אני שואלת פה מישהו, איפה לשבת?
נכון,
כאילו
נכון.
מישהו פה יכול להגיד לי בכלל איפה אני יכולה לשבת ואיפה אני לא יכולה לשבת.
נכון.
לא, אז אולי גם עוד מעט יתחילו לבוא להגיד לי מה הבעות הפנים המותרות פה במדינה הזאת. איזה הבעת פנים מותר לעשות? ומה מסכן את הציבור בהבעות פנים? אולי אני עושה הבעת פנים שממש מפריעה למישהו. עכשיו כל... זה פשוט הזוי. זהו, באמת לדבר פה קצת פורה.
אז זהו, כמו שאמרתי, אני ראיתי את זה ככה במפתיע וקפץ לי, כן. השידור חי שלך, ואני ממש התרגשתי. וראיתי שאת על סף דמעות, וזה ממש נגע בי, ואמרתי, אין, אני כאילו חייב לשתף את זה, ולא הצלחנו, ובאמת שיתפתי זה בדרך לא דרך. אבל באמת, אני חושב שזה לקח את כל מה שאמרת, ולא אותו ביחד, ודיברת מדויק, ואמרת דברים, היופי שבאת כל כך נקי, ואמרת כאילו את הדברים הכי נכונים פה, מה פתאום שיקפו עליי, ומה פתאום שאתם כי באמת כל אחד נהיה דיקטטור, כל אחד שים מסכה עליו, וכל פונים לנו לפרטיות שלנו, וכל אחד...
תראה לי איזה זריקה עשית ומתי. מה? מי אתה שאני אראה? רגע שנייה, רגע אחת. קודם כל, תודה שצפית וששידרת את זה ושהראית את זה בכללי, תודה לכל מי שצפה, זה ממש הפתיע אותי, אני אגיד לך את האמת.
היית אלופה שם.
תודה, וזה ממש הפתיע אותי.
אם שחלטה את זה, אני מקבל.
כן, שחלטה את זה. פשוט, איך אני יכולה להגיד את זה, זה פשוט הפתיע אותי קודם כל שזה הגיע להרבה אנשים, כמעט 5,000 אנשים ראו את זה. וזה הרבה, כי אני תכננתי, מה שהיה זה שאני...
עכשיו, יראו את זה אגב עוד 10,000 אנשים.
שלום, שלום. אז יופי, טוב שיראו את זה יותר אנשים. אז מה שאני באה להגיד זה שאני הייתי באמת מזועזעת. הייתי מזועזעת עד עמקי נשמתי שאני רואה את זה, וזה פתאום תקף אותי.
וגם היית לבד שם, אני רואה אין חברה איתך או מישהו.
לא, הייתי לבד, אני סיימתי משמרת. עכשיו גם על זה אם אני יכולה להרחיב, אני... סתם עכשיו כזה, תוך כדי שאני בונה את העסק שלי, בכל התחומים שאמרתי כבר קודם, נושאים אנשים, ותוך כדי הלימודים שלי שאני גם מרחיבה עכשיו, אז אני ממלצרת פה ושם. עכשיו, אני לא אגיד איפה, כדי לא להפליל את המקום ואת עצמי, אבל אני לא מבקשת תו ירוק מאף אחד. אני עם כל מי שנכנס,
Welcome.
ברוך הבא, ואני לא שואלת שום דבר, למרות שהרבה אנשים מאוד מתנדבים להראות לי לבד את התו שלהם, כן? ואז, ואת, לא, אני לא רוצה לראות את זה, בסדר, קדימה, כנסו. וסיימתי משמרת, ואז יצאתי והלכתי לחפש לי כזה משהו שהלכתי לחנות טבע וזה, ואז אני רואה את כל השלטים, הכניסה מותרת רק בתו ירוק, הכניסה מותרת רק בתו ירוק. מחזיקה את הראש שלי, וכל פעם אני עוד יותר ועוד יותר כזה כבר מרגישה, זה היה ביום השני או השלישי שזה יצא בכלל החוק הזה, שלא ראיתי את הדפים האלה, את השלטים האלה לפני בחיים. זה כל כך זעזע אותי, שאני פשוט אמרתי, אוקיי, או שאני פורצת בבכי ורבה עם מישהו, או שאני עכשיו הולכת ואומרת לאנשים האלה בחנות, בנועם, ובצורה אנושית, ובערבות הדדית אמיתית. חבר לא עושה את זה לחבר, אח לא עושה את זה לאח.
נכון.
אנשים לא עושים את זה לאנשים, ומי שעושה את זה הוא לא איש.
נכון.
ומה אתם רוצים להיות? אנשים או... או משתפי פעולה, או מה אתם רוצים להיות.
כל הכבוד, אמרת את זה יפה מאוד עכשיו.
וזה, הייתי ככה עם גוש פה, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה את זה? איפה אני פורקת את זה? כאילו, מה אני עושה? אז הלכתי לחנות הזאת, והלכתי לחנות הזאת, והלכתי לחנות הזאת, ובכל חנות אני אמרתי למוכר, מה, פה מקבלים את כולם, או שעושים פה חצי יכולים וחצי לא? וחלק אמרו לי, לא, פה זה רק תו ירוק, והם לא ידעו כבר איך לאכול את השאלה הזאת, מה זה מקבלים את כולם? לא חשבתי על זה אפילו. אני מקבל תו ירוק, לא יודע למי יש, למי אין. הם לא חושבים, הם לא רוצים לחשוב על זה.
כן, נכון, נכון.
הם מדחיקים את זה שהם עושים אפליה וסלקציה בין בני אדם. ולזה חשוב לבוא אליהם לחנות ולהגיד להם, אתם עושים מעשה שהוא פשע. מעשה נבזי ביותר.
נכון, נכון. אנחנו בדיוק הלכנו לקנות רהיטים לפני יומיים, כל המשפחה, ואז באנו לכנס לחנות רהיטים, לא נגיד את שמה כדי לעבור לה, אבל היא כנראה תשלם על זה בגדול. ואז הוא, במקום שמוכר יבוא ויגיד, בוא, מה אתם רוצים? נגיד שזה הספות איטלקיות. ובמקום לבוא ולהגיד לנו מה אתם רוצים, אנחנו כבר התלהבנו מכמה ספות שרצינו, וישר רצינו תו ירוק. אני אומר, תגיד, אתה בסדר? מה אתה רוצה לי תו ירוק? אני באתי לגמרי את הספה. ואז הוא אומר, אלה החוקים של המדינה. אמרנו, גם בגרמניה היו חוקים.
כן.
גם בגרמניה מישהו מילא את החוקים. גם בגרמניה מישהו נידע את היהודים. גם בגרמניה אולי מפיצי מחלות ליהודים. אתה אותו דבר בדיוק. הם כולם אומרים, אני מלא את החוקים. גם גרמנים מלאו את החוקים.
נכון.
וזה כדי לזעזע אותם, לפתוח להם את הראש, וכל פעם שאני אומר את זה, זה לא יוצא להם איזה משהו, וגם יצאנו באותה הזנות, והכל יצא לטובה. הלכנו לחנות הרבה יותר טובה, קיבלו אותנו בחיבור גדול, אפילו הייתי בלי מסכה, וקנינו שם המון דברים. ואמרתי לעצמי, חבלנו דרך שם, כדי לראות את המטופטמים האלה. ואמרתי לעצמי שיפלו. הניצחון הגדול שלנו בסופו של דבר יהיה, שכולנו נצביע ברגליים ולא ניכנס לחנויות, ואני גם אמרתי יותר מזה. אני כל כך נפגעתי שאמרתי אני גם לא אקנה פה בחיים. אני לא שאל היום, אמרתי היום בבאג, כשבאתי שם אני גם לא אקנה אצלכם בהמשך. ואומרים, אבל מה אתה רוצה מאיתנו? וכאילו זה פגע בהם בדבר הזה, והתרקחתי קצת כשהבנתי שהם איתי. הם אמרו, אנחנו איתך, אנחנו מאמינים במה שאתה אומר.
Okay.
אז קצת התרקחתי, אבל באמת, הניצחון הגדול שלנו הוא יהיה בכלכלי. זאת אומרת, שכולנו נגיד, לא נכנסים בחנות, את לא אתם תמגרו אותם, אנחנו נמגר אתכם, ואתם תיפלו, והם יפלו בגדול.
הם יפלו, ואז מה נעשה? אנחנו צריכים שהם יצטרפו אלינו, שהם יבינו שאנחנו...
כשאני אומר, הם יפלו, לפני שהם יפלו סופית, הרי זה לא יקרה שהם יפלו סופית, הם כבר יחטפו את הג'לנה כמו תמיד, והם כבר, יש סיכוי טוב שיצרפו אלינו, הם יתעוררו בדרך הקשה. כרגע הם עוד לא יתעוררו, כרגע מטומטמים ממלאים את החוקים, וחושבים שזה כאילו, זה מה יש, אבל כשזה יפגע להם בכיס, עוד לפני שהם יתרסקו, הם כבר יבואו לצד שלנו, וזאת התקווה.
הבעיה היא שרוב האנשים שמשתפים עם זה פעולה, רוב החנויות הן רשתות גדולות, שיש להם הרבה סניפים, ואני מניחה שהם מקבלים גם כסף ומענקים מהממשלה, כדי שהם לא יתלוננו על כך שיש להם ירידה בהכנסות, ובגלל זה גם העובדה שאנחנו לא נקנה בחנות הזאת, כמה זה באמת יעזור? הם לא יזיז להם, זה לא שזאת חנות של אבי מפתח תקווה, שיש לו חנות ירקות שלא מכניס אותנו, או חנות נעליים. זה חנות של אריאל ויזל, וזה חנות של כולם של אריאל ויזל, כמעט.
איפה אנחנו נראה את זה, אבל תקשיבי, אני רוצה לתת לך דוגמה שממחישה את זה בדיוק. אני מחוברת אליי המון אמהות, המון אנשים, באמת שמדברים איתי מדי יום, אני מקבל אינסוף טלפונים ביום. ואחת האמהות האלה דיברה איתי, אמרה לי, תקשיב, אנחנו מה זה עצובים, כי קנינו, זה היה מזמן, לפני כמה חודשים בפגל הקודם. ואז אמרה לי, תקשיב, אנחנו בדיוק קנינו כרטיסים לשפעים, והתאכזבנו לגלות בבוקר שעכשיו אי אפשר להיכנס לשם, כי אנחנו לא מחוסנים וכו' וכו'. באמת, ילדים מאוד מתאכזבים, כמו להם נוסעים לשפעים, קיימים בבוקר, לא נוסעים. והיה לי עצוב בשבילה, כמו שעצוב לנו כרגע מהדברים האלה. שבוע אחרי זה הייתה כתבה. ומריר, פתאום בבוקר את מנכלית שפעים מדברת ואומרת, או שזה השבועיים אחרי זה, שהייתה להם נפילה כלכלית שלא הייתה כזאת. ואמרתי, ברוך השם, כשהדברים קורים מעצמם, ותלמדי בדרך הקשה להיות גסטאפו, להיות ממלא הוראות של אנשים האלה, והם פשוט נפלו. וזאת הייתה דוגמה קלאסית. אותה משפחה שילמה את המחיר, אבל גם שפעים שילמה את המחיר. וכל מי שמשתף פעולה בסוף, גם אם לא יקרוס כלכלית, הוא יחטוף. וזה שהוא יחטוף, אני מקווה שזה מה שיעיר את האנשים, וזה שיגרור להם להבין, בבלנס הזה של בין מילינו את ההוראות כמו זומבי, לבין לפתוח את הראש ולהבין שאין פה באמת אנשים שמפיצים מחלות כמונו,
כן.
ואנחנו בריאים לגמרי, ואין שום סיבה להתנהג ככה, ושכולנו ביחד הרבה יותר חזקים מאותם 120 חברי כנסת, אנחנו מיליונים שיכולים להבריח אותם, לקרקעות יש להם כל מיני תודעת בונקרים שיכנסו לשם ולחסות אותם. בסוף זה יכול לקרות.
אני מסכימה, אבל תכלס, אני בטוחה של העובד במסכן בפוקס או בכל רשת אחרת, לא אכפת לו שיש ירידה ברווחים, זה לא מעניין אותו. יעניין את זה, הראש, אותו זה לא יעניין. הוא רוצה, הוא בא לעבודה שלו עכשיו, הוא מקבל את הכסף שלו לשעה, ושזה מה שהוא רוצה. אז בגלל זה אני דווקא אומרת, אין בעיה, לא לקנות שם, אין לנו גם אופציה כל כך לקנות שם כרגע, גם ככה, גם אם היינו רוצים. ובטח שלא נקנה כשאומרים לנו, תציגו לנו תו כזה או אחר. איזה שם ארור.
כן, אגב, אני אמרתי, וזה חשוב להגיד את זה, שקופירייטר זה תפקיד במשרד פרסום. הוא יודע לקחת איזה משפט ולהפוך אותו למה שרוצים. והם לקחו את הדבר הכי נוראי פה, שזה שדידה של זכויות בסיסיות שלנו ביותר, להיכנס למסעדה, ללכת לחדר כושר, לטוס לחול, ללכת לשמחות, לקחו את הדבר הכי, את הזכויות הכי בסיסיות שלנו, רמסו אותן.
כן, אוקיי.
הזכויות שהן טבעיות שלנו, שאפשר לי, כאילו מה, וללכת לחול במסעדה, לקחו את הזכויות האלה ורמסו אותן, ובמקום לכל לזה בשם הנכון, דריסת זכויות או השם האמיתי, אז הם עשו מה שעשו בגרמניה הנאצית, ששמו את השלט בכניסה לגטו ורשה, העבודה משחררת. אז כן. אותו קופירייטר, בגלגול קודם, וזה בגלגול הזה, הוא עשה עבודה משחררת.
עכשיו עשה את זה יותר רך. כן. לא נחשוב שזה זה.
כן, כי אני מתאר לעצמי שבאו אנשים, או כתבים, או לא יודע מי, ועבר שם, וראה עבודה משחררת, אמר לעצמו איזה יופי. והם באמת הפיצו לכולם, שהם לוקחים את היהודים, לטובתם, ועושים להם, זאת אומרת, איפה זה משחק בקטע הזה, וזה אותו דבר בדיוק, לקרוא לדבר הזה תו ירוק, זה קופירייטר ברמה של זבל.
ברור, זאת איזו קונוטציה חיובית, ירוקה, כן, מסגשגת, כאילו מלובלבת, עצים ירוקים, צמיחה, פריחה, אבל זה שטויות, זה נכון. בעצם שחור ואפל, לא
הפוך.
שחור, אפל.
בדיוק הפוך.
אפל ממש.
אז אנחנו עכשיו נראה כמה תמונות שמדברות על התו הירוק הזה, וממש לא הרבה. הנה זה, כי באמת צילמתי המון, אבל אין טעם לראות את כולם. יש פה איזה רשת שגם כן, במסגרת הטיול שלי בקנון, רציתי להיכנס ולא בדיוק הצלחתי, וזה התחלתי כבר לצלם גם בלי רצון בכלל להיכנס, בית קפה, דתי דווקא, כמו שאני בא מהעולם הזה, שהייתי אוכל שם, שהוא קשר, וזה פשוט, אתה לא מאמין מה שאתה רואה, כאילו, אתה לא מאמין, כאילו, אתם מפגרים? מה, אתם מפגרים? זה לא נתפס.
לגמרי, אני באמת מציעה, תבואו לעובדים, תגידו להם, למה אתם עושים את זה? למה אתם משתפים פעולה עם זה?
שוב, העובדים, כמו שאמרתם.
אז שיתפטרו, כולם יתפטרו. הם יתפטרו ויפסיקו לציית ויפסיקו לשתף פעולה, ואז אנחנו ננצח, כי הם יצטרפו אלינו, הם יהיו איתנו.
כן, אז אני באמת מקווה. אני באמת מקווה שאותם עובדים, קשה לי לחשוב שזה יקרה, אגב, הם הסכימו להתחסן.
נכון.
בשביל לא זה, כאילו...
אבל, אתה יודע, הם רואים אותך, הם רואים אותי, אנשים רגילים.
בוא נתפלל שהם קבלו את אותה התעוררות שלנו, אותה תובנה של שנינו, ואז אנחנו ניצחנו. כי זה משהו שם בתודעה שצריך להשתנות. מתודעת העבד, מה שתגידו לי אני עושה, לתודעת אני בן אדם חופשי ולא תקפו עליי כלום. כי זה מה שתמיד כונן בך, זה היה שם, זה היה בכולנו. את יודעת, כמעט כל האנשים שדיברתי איתם, ואגב זה יכול להיות גם מישהי בת 70 ומשהו, שדיברתי איתם, היה בהם את הקטע הזה של אני לא פייר, כאילו אתם לא, לא תשפיטו אותי ולא תגרמו לי, אתם לא תשלטו בי ולא, זאת אומרת, תמיד היה איזה מין חוש מרד כזה שנמצא בכולנו, יש כאלה שאומרים ברמה הרוחנית, יש לי תודעת קבוצה של מתקשרות וכאלה שכאילו, אנחנו קיבלנו על עצמנו את התפקיד, את לא יודעת, אבל בגלגול הקודם, בת לגלגול הזה, של להתעורר ולהילחם על הזכויות שלנו, של להפוך ליהודה המכבי המודרני.
זה היהוד הנשמתי.
בדיוק, בדיוק.
לגמרי, אני...
ולכן את מחוברת כל כך, וזה כל כך חזק בך, ובכולנו, וכנראה שאלה קבוצה גדולה של אנשים שבאו כדי לעשות את הדבר הזה. ואני מקווה שאותם אנשים יעבור לצד שלנו, כי בסוף
צריכים להבין שהם פוגעים באנשים שהם כמוהם, שהם היו איתם בצבא, שהם היו איתם בבית ספר, שהם החברים שלהם, שהם באמת פוגעים בהם, והם צריכים, וזה יקרה מהרגע שהם יבינו שהממשלה לא לטובתם, שהאנשים שאמורים להיות לטובתם הם לא לטובתם. אז רגע, אולי כדאי להקשיב לחברים שלנו פה שמזהירים אותנו כבר שנתיים, שבאים וחופרים לנו ואומרים לנו, אבל זה צריך לבוא בנועם, בצורה שהיא, בוא אחי, תקרב אליי.
נכון,
אנחנו ביחד.
נכון, לא במלחמה.
אנחנו ביחד.
לא במלחמה. ובמיוחד אחרי שהם קיבלו מנה שלישית והם עדיין חולים במחלה, it's time to wake up.
It's time, כן, זה כבר time. Long ago.
כן, פה אנחנו רואים קניון רננים ברעננה, מקום ש... כולם אוכלים שם באופן חופשי, קונים מכל המסעדות ואוכלים שם במרכז, הם תיחמו את זה בגדר, לא תיכנס בלי תו ירוק, אני פשוט, לא חשבתי שזה יגיע לזה, זה עוד מדרגה.
אז הגדר, יש שם כן. שומר גם, נכון?
כן, ואנחנו היינו עם הילדות, וזה היה ממש לא נעים, כי רצינו לאכול, וקנינו אוכל, ואתה פשוט עומד עמום, כאילו, הילדות מבינות, הן איתנו לגמרי בתוך התהליך הזה,
כן.
הן יודעות שאח שלהם הקטן נפגע מחיסון, הן מבינות מה זה הדבר הנורא הזה. ולכן הן מכילות את זה, אבל זה עדיין לא נעים שאתה קונה אוכל ואתה אומר, טוב, אנחנו לא נשאר פה. צורם. אני
יכולה לתת לך עצה?
כן.
קח אותם לשבת בחוץ, תגיד להם, איזה כיף שאנחנו באוויר הפתוח. תגרום להם להרגיש שזאת זכות אחת גדולה. אני בטוחה שאתה עושה את זה, כן? סתם כאילו, אם היו לי ילדים, הייתי גורמת להם להרגיש הכי מיוחדים בעולם. לא מופלים ומוזרים, ולא האוצאי.
לא, אז את צריכה להבין, הילדות שלי הכי גאות במה שהן עושות.
יופי, איזה כיף.
הן כל כך גאות, והן כל כך עומדות על הזכויות שלהן, הן חיות את זה, הן נושמות את זה, ולהפך. אני רק אומר שזה טיפה צורם.
בטח, ברור.
ברמה הזאת שאתה בא ואומר, בוא נה, בא לי לשבת, וכאילו...
הן מבינות שהן מודרות.
בדיוק.
וזאת הבנה כואבת, בדיוק זה מה שהרגשתי פה.
אני חושב שגם אני וגם את, לפחות ככה נראה לי מפנת הסרטון, נזרקנו לגרמניה ב-39 מהשלטים יהודים וכלבים בחוצה מהמסעדות, שראינו את זה ולמדנו את זה בתיכון, ופתאום זה מולך.
ואף אחד לא רואה, כמעט. חוץ מקבוצה מסוימת של אנשים שרואה שזה ממש אותו דבר, וכל השאר כאילו...
מה את נוראה? מעיזה להזכיר את השואה.
את מפחידה אותי, מפחידה אותי, תלכי מפה, משוגעת, לכי מכאן.
מפיצת מחלות.
זה... שום דבר לא ירגיל אותנו לזה. לזה שזה המצב, כן, זה פשוט מצב.
זה חזרה באמת על הדברים. זהו, זה נושא אחר שבאמת דיברנו עליו, נשמח שתגידי מה את חושבת על הדברים האלה, שזה באמת יוצא מן הכלל בעיניי גם.
זה מחאת הקירות והחומות בכבישים. אז אני חושב שזה מדהים, אני כבר, כל השנתיים האחרונות אני רואה את זה בכל מקום, במיוחד על כביש 4 כזה, מהצפון עד... די רחוק, על כל כביש 4 במיוחד, שם אני רואה את זה במיוחד, הרבה מאוד על החומות, על הקירות, על כל מקום שאפשר רק להציב איזשהו מרד, יש שם שקרונה, זריקה שווה דום לב, מגיפה של שקרים, מגיפה של חרטות, מיליון ואחד דברים, וכל הדברים האלה, כל פעם שאנחנו רואים אותם, אני רואה אותם, אני מרגישה לא לבד. מרגישה שאני, שיש מרד, ויש, יש חוסר שקט מאוד גדול של הרבה מאוד אנשים שחיים פה. באמת, חוסר שקט, הם לא יכולים לשתוק, אנחנו גם לא יכולים לשתוק, כן. האמת היא רוצה לצאת בכוח.
את יודעת מה קופצי כרגע לתודעה? שזאת בעצם אש, שבוער, ותראי את האש מאחורייך.
נכון.
זה כאילו אומר, אין פה שקט, יש פה אש שבוערת. אנחנו אגב כרגע בנופש, זה לא מה שחושבים. יש פה אש שבוערת. זה פשוט
גרמניה, אנחנו בגרמניה ובחוץ יש שלג.
כן. והאש הזאת באמת מראה את הנוכחות שלה, ואנשים פשוט עוברים, אגב לדעתי, אנשים שלא במודעות שלך לפעמים לא רואים את זה, פשוט לא רואים את זה. כן, עוברים ולא
נכון,
רואים.
נכון.
אבל זה אומר שבאמת יש פה הרבה הרבה אנשים, ואני אגיד לך גם במספרים, תמיד אני מנסה להרגיע את האנשים שהם דומים, אומרים, תקשיב, איך אנחנו כל כך מעט? אני אומר, אנחנו לא מעט. הם בעצמם קראו לנו מיליון, כשהיינו הרבה למעלה ממיליון, שלא רצו להזריק את המנה הראשונה והשנייה. ואחרי זה כשהגיעו למנה השלישית, לבוסטר, 2,300,000 איש מתוך אותם 6 מיליון שהתחסנו במנה הראשונה והשנייה, אמרו, אני לא מוכן להזריק את המנה השלישית. אז מיליון ועוד 2,300,000 זה כבר 3,300,000. ועכשיו עוד מהילדים התחסנו רק 10%. במאמצים האחרונים שלהם 15%. זאת אומרת, 85% מהאנשים כבר אמרו...
זה מה שהם מספרים. מה שיכול להיות שיש הרבה יותר.
בדיוק. אז אני חושב שהכמות של האנשים שבצד שלנו היא הרבה יותר גדולה מה שאנשים מבינים. פשוט לא כולם כאלה שצועקים כמונו ורואים את האמת.
בגלל זה זה מעודד לראות את זה, כי זה גורם לך להרגיש שהמחאה תמיד קיימת. שתמיד יש איזה, יש את האמת שהיא בועטת ונותנת בראש, ויש אנשים שנחשפים אליה, גם כשהם נוסעים באוטובוס, וגם כשהם בדרך לעבודה, וכשהם תקועים בפקק. וזה מרגש, וגם אני בטוחה שאנשים שגם הם יחסנו, עשו את הבוסטר, עשו, מאמינים בקורונה, מסתכלים על זה. לפעמים זה נקלע להם ככה לזווית עין, והם אומרים, רגע, אולי יש בזה משהו. כאילו, הזרעים של ההתעוררות, שאולי תקרה הלוואי, כבר מתחילים לי, הם כבר...
אני מסכים איתך.
הם כבר נמצאים שם. ואז יכול להיות שיום אחד הם יניבו פרי.
אז אני יכול להגיד שהם כבר יניבו פרי, והרבה אנשים מדברים איתי על האחים והאחיות שלהם שהתעוררו באיזשהו שלב.
כן.
זה יכול להיות אחרי המנה הראשונה, השנייה, השלישית, ואמרו אני כבר לא, והרבה אנשים שפגשתי איתם ואמרו לי, תשמע, לי הזרקתי ולילדים עד כאן, ואת רואה את המספרים של הרוב המוחלט שלא מזריק לילדים, יש פה באמת התעוררות, ואני חושב שהדברים האלה באמת קורים. לא בכל המקרים, יש לנו...
בטח שלא, יש אנשים שהם חזק בפנים.
יש את השכנה שלנו, שהיא כבש, מה שנקרא, במלוא מובן המילה, היא חלתה בקורונה, וזה היה נורא מבחינתה, היא הרגישה שזו המחלה הכי קשה בעולם, זה בסך הכל היה שפעת, שפעת זה לא מחלה נעימה, יכולה לבוא בקלות, יכולה לבוא פחות בקלות, זה עבר לה, היא התחסנה 3 מנות, בעלה התחסנה 3 מנות, והיא בדיוק כתבה פוסט, שהיא ובעלה חולים, אחרי מנה שלישית, שניהם חולים בקורונה, אני שואל את עצמי, ואגב היא חיסנה את הילדות שלה, בנות 9 ו-5, והילד הגדול יותר, ושאלתי את עצמי, כאילו, האם באיזשהו שלב היא תפקח את העיניים ותגיד, רגע, אני בעצם מתחסנת כדי להיות מחוסנת, ואני לא באמת מחוסנת, אני לא באמת מוגנת, אולי זה זמן להפסיק להתחסן? כשמדובר כבר על המנה הרביעית, יותר מחמישית והשישית.
האם מישהו הוכיח שבכלל קיים משהו שנגדו אני מתחסנת? שאף אחד לא הוכיח את זה מעולם, שזה קיים.
זה כבר מדרגה יותר גבוהה, זה היא תגיע בעוד 20 שנה.
אין בעיה, אבל גם זה היא תבין והיא תגיד, וואלה, אם היא תבין אי פעם, אני מקווה בשבילנו. אבל כן, לגמרי, לגמרי, אנחנו...
כן, אני יכול להגיד לך גם על המון אנשים שאני הכרתי שנפטרו מהחיסון. הייתי בהלוויות, הייתי בנחום מבלים, וזה פשוט לא נתפס. ושוב, רוב האנשים שאני מכיר, וגם אלה שנפטרו, התחסנו, כי הם, אחד היה נהג מונית, ואחד היה עובד הייטק שהוא נוסע כל מה לחול. כן, ושאלתי אותם, תגיד, למה אתה מתחסן? עובד בעבודה של אשתי, ואז אומר, אני חייב, כי אני נוסע לחול, אז אני חייב להיות מחוסן. גם עשה לי בדיקות מטוש, כל מדינה שהוא יורד ועולה, עוד בדיקות, שזה גם כן, לא תליש שכולה תחילת. והאנשים האלה פשוט נפטרו. כולם מדום לב, באופן מפתיע, בגיל צעיר, בלי שום מחלות רקע ואתה. ובדיוק היום היה רעיון אצל גיא ואולי, והעלו את עורך הדין אחד שהופיע אצלנו בהפגנות, תותחית אחת, שאמרה שהיא בדקה את המספרים, והשנה היה גידול של 5,000 אנשים שנפצרו כנראה כתוצאה מהחיסון, 5,000 נשים לממוצע השנתי, פשוט פתאום את הקפיצה, ואף אחד לא מדבר על זה. זאת אומרת, זה לא רק המקרה הזה של אנשים מתעוררים, לא מתעוררים, אלא אנשים שבאמת הלכו מפה. ואני הייתי...
הזריקה הזאת רוצחת. באמת, זאת זריקת רעל מסוכנת, ואני אמרתי בסרטון, בבקשה, אל תעשו את זה. פשוט אל תעשו את זה. כל האנשים שעושים את זה לאנשים אחרים, וגורמים להם להכניס לעצמם את הרעל הזה לגוף, הם פשוט פושעים.
נכון.
הם פשוט פושעים אחד-אחד. אחד-אחד, הם פושעים עם תוכנית סדורה ומסודרת של איך הם רוצים
לשעבד
אותנו ולפגוע בנו. קשות, עד כדי מוות והכרות ומחלות קשות ומוות איטי וקשה שיניב להם הרבה כסף.
והם מוכרים להם שהחיסון הזה בטוח לשימוש וכולי וכולי. כשהם חיסנו את הגילאי 5 עד 12, השכיחות של הדלקת שריר הלב הייתה פי 17, 1,700 אחוז, לא 100% יותר, 1,700 אחוז, פי 17, ועדיין הם באו להגיד לכולם, תקשיבו, בואו נחסן את הילדים, זה טוב להם, כשהמחלה לא רלוונטית בכלל לילדים. ילדים לא חולים במחלה הזאת, וגם הם חולים בה, זה בלי תופעות, ובלי שום, בלי סימפטומים בכלל. והיכולת שלהם...
זה נקרא חולה?
זה לא נקרא חולה, בדיוק.
בגלל זה הם המציאו מילה מכובסת חדשה, מאומת.
אין דבר כזה ברפואה.
מה זה מאומת?
נכון, מעולם לא היה חולה מאומת, וזה באמת שקר אחד גדול, והתפקיד של הדבר הזה היה להציג מספרים, כי אלה הם מספיק מתים. כמה שהם התאמצו ושיקרו מכל
אחד. גם עם כל השקרים שלהם אין.
כן. אז כשהם עושים חולים מאומתים, אז מריצים בדיקות, הבדיקות משקרות, והנה יש לנו גידול בער, את יודעת מה זה הער שלהם, כאילו גידול בעקומה של, של אנשים שחולים, וואו, חייבים עכשיו לעשות סגרים ולסגור את הכל וכולי וכולי. בסוף הכל שקר, ובסוף האנשים האלה יחטפו את הסתירה של החיים שלהם, והתעוררו חלק מהם. חלק? כן, תפקידם לעבור את הגלגול הזה בתוך...
אני כל כך מקווה שרבים יצטרפו אלינו.
אני בטוח שרבים מצופים לנו, אני...
זו נקודת דיברנו על זה קודם, שזו באמת נקודת המפנה, לדעתי לפחות, של האנושות. לאן אנחנו הולכים מפה? מה עכשיו? עוד שואה, עוד 70 שנה? אנחנו נסיים את זה, ועכשיו עוד 70 שנה, מה יקרה?
אבל לא רק זה.
הילדים שלנו עוד פעם יעברו את זה, הנכדים שלנו עוד פעם יעברו את זה. אחת ולתמיד זהו.
זהו, לא רק זה, רימון, תסתכלי על הכותרת של התוכנית. אנחנו דיברנו על זה ש... אנשים באמת התעוררו בקטע הזה של הפייק מגפה. כמוך וכמו רבים. אני לצערי התעוררתי כבר לפני 5 שנים, כשהבן שלי נפגע מחיסון, והייתי הכי תמים שבעולם. חיסנתי 5 ילדים, ופתאום אמרתי, מה, אפשר להיפגע מחיסון? ומאז התחלתי ללמוד את זה יום ולילה. והקמתי קבוצה של 24 רופאים שמטפלים בנושא, והתחברתי לארצות הברית ולצרפת ולגרמניה ולאנגליה, ואני מחובר לכל העולם, ואני רואה סרטונים ושומע דברים. עדיין יוטיוב, אגב, מאז שהתחיל הפייק מגפה, מחקו לנו מחצית מהסרטונים של רופאים שמדברים את האמת, של מחקרים וכו' וכו', כדי להעלים את המידע. אבל התעוררתי כבר אז, אבל בלי קשר לקטע הזה של החיסונים וכמה הם נוראים, שאלתי את עצמי, הקמנו קבוצה באמת שנקראת ארץ חדשה, גם שאלתי את האנשים, תגידו, נניח שלא היה פה פייג מגפה. אנחנו צריכים לברך על זה שהתעוררנו כולנו, כי תסתכלו סביב. אנחנו אנשים שחיים במציאות, שעולה על כל דמיון, כמו שאמרנו לתכנית הזאת, כי תראו, פה לא מזמן סקר, ורוב האנשים המבוגרים לוקחים כדורים נגד דיכאון. ואמרתי, למה אנשים יקחו כדורים נגד דיכאון? למה רוב המבוגרים לוקחים את זה? ותראו את המצב הזה שלמשל, הקמנו עיריות. תפקיד של עירייה היה בכל עיר או יישוב, לשרת את התושבים, לתת להם אירועי תרבות וניקיון, לשרת אותם. מה שיצא, שמהר מאוד העירייה הפכה להיות כמו הגורמים הממשלתיים לגורם, שכל התכלית שלו, הם מעסיקים ראש עיר, מנכ״ל, 100 סגני ראש עיר, אני אומר בהגזמה 100, אבל 8-9 סגני ראש עיר, הרבה אנשי ועדות ומשכורות של 50,000 שקל כל אחד, והגוף הזה מהר מאוד הופך להיות כזה שהוא שואב מאיתנו כספים, בארנונה, בדוחות, במים, אתה לא משלם משרדים של הוצאה לפועל, שרודפים אנשים, ופתאום אתה במקום שאתה מקבל שירות, אתה נרדף. ודוחות חנה, ורפורטים, וארנונה.
המטרה שלהם היא לא לעזור לנו, לא של המוסדות לא לעזור לנו, המטרה שלהם זה לשעבד אותנו.
בדיוק.
ולגרום לנו להיות עבדים.
בדיוק.
עבדים, וזה לא התחיל מהקורונה, זה התחיל...
נכון.
המדינה הזאת הוקמה, בשביל שזה מה שיהיה
נכון,
פה.
נכון, נכון.
וזה
נכון.
חשוב לזכור ש... אז התו הירוק ייגמר, ואז מה? אז יפסיקו עם התו הירוק, ואז מה? למה נקום מחר בבוקר? נוכל לשחק אותה כאילו כלום לא קרה, ולהמשיך לקבל הנאות מכל המוסדות, ולהמשיך ללכת לעבודה, ולא, לא, לא, בלי משמעות,
נכון.
ולאכול אוכל שיש בו...
רעל.
רעל, ולהזריק לעצמנו רעל, ולקחת כדורי רעל, ותרופות רעל, ו...
נכון.
ולהאמין לרופאי שקר, ולמשיכי שקר, ול...
ולהיות נרדפים יודעים... על ידי הממסד.
אנחנו יודעים למה הם מסוגלים.
בדיוק, ולכן ארץ חדשה באה ואומרת, בוא ניצור לנו מציאות חדשה. בוא ניצור ארץ חדשה, בוא ניצור מקום שבו אנחנו קמים בבוקר, בני חורין באמת.
שרת השם.
לא, לא שייכים לממסד, לא, לא נקבל טלפון מהבנק, לא חווים להם כלום. איזשהו...
שלום עולמי.
שלום עולמי.
בעזרת השם, באמת, זה לא דבר ש... אני חושבת שזה דבר שיכול לקרות, במיוחד עכשיו.
זה כתוב בנבואות, אני חושבת שזה שידורים, בנבואות אחרית הימים, שנכתבו על ידי הנביאים לפני אלפי שנים, מדובר על אחרית הימים. אלה נבואות שניתנו לא לתקופה של אותם נביאים, ישעיהו ויחזקאל ועוד רבים נוספים. הם נותנים נבואות ואומרים, אלה נבואות אחרית הימים. ומדובר על הדור האחרון, ואנחנו לפי כל הרבנים הגדולים שאני בקשר איתם, רבני אמת, הרוב זה רבני שקר, אנחנו הדור האחרון, וכתוב באחרית הימים, עשיתי פה שידור שנקרא עקבי דמשיח, עקבות משיח, שבאמת כל הסימנים פה, 20 סימנים ששם, מראים שזה באמת, אנחנו לסף גאולה, ובקטע הזה של גאולה אנחנו מדברים על ההתחדשות הזאת, ועל השינוי הזה, ועל הניקוי הזה, ועל זה שכתוב, יחטטו חרבם מזמרות לרבן ומזמרות בחול, זאת אומרת, שה... גוי גוי לא יישא חרב, וכולם יבואו לפה, אלה הנבואות, וכולם יאמינו באלוהים האחד הזה, ובאמת, ויהיה...
בבריאה.
בדיוק.
בשפע שיש לנו.
כן. ובסוף, אחד הסימנים של עקבה דמשיחא, אגב, מדבר על זה, כתוב, והגפן תצמח, והיוקר יאמיר. וזה מדבר על זה שתראי כמה עולים פה דירות בישראל. תראי כמה עולים פה, כל האוכל שאנחנו אוכלים, עולה הרבה יותר יקר מחול. דברים שמייצרים פה, עולים יותר יקר פה, מאשר שמשונאים לאירופה, עם העמלות סוכן שיש באירופה, עולים עדיין פה יותר יקר. אנשים חיים פה באמת במחנק כלכלי.
בכוונה תחילה.
בכוונה תחילה. לוקחים משכנתאות, שהופכות אותם לעבדים, כי אתה חי בפחד. אם לא תעבוד, אתה חייב שאני את המשכנתא וסחירות שצעירים, אין להם עתיד בכלל. שומעים סחירות במחירים מנופחים. כולנו בסוף מסכנים.
נכון, ואז הם משתעבדים לבנקים כדי לממן את אותם בתים, ואז הם לא יכולים להגיד לא, כשאומרים להם לעשות סלקציה בין בני אדם.
נכון.
כי הם חייבים את העבודה שלהם.
בדיוק.
אז הם יעדיפו לעשות סלקציה כדי להרוויח את הפת לחם שלהם, ויעשו את זה יום יום.
ושל מי האדמה הזאת שפה? היא לא של 120 חברי כנסת.
של רוטשילד. אבל בתכלסי שלנו.
בתכלסי שלנו.
נכון.
וכתוב שבני ישראל נכנסו לכאן, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלקות, וכל אחד מגיע פה חלקה. ואני אמרתי שבמציאות החדשה הזאת של ארץ חדשה, כשאנחנו נחליף את כל הדבר, כל אחד יקבל פה חלקה, להקים את הבית שלו, זאת אומרת, יש לנו מספיק קרקעות פה, זה יכול להיות על פי הגרלה, חלק ירוצה לגור בתל אביב, חלק בצפון, חלק ליד הכנרת, אבל כל אחד יהיה לו פה... לא צריך לקנות את הקרקע, רק לבנות את המבנה.
נכון.
לא צריך את כל המשכנתאות החונקות האלה, נכון. לא צריך, בכלל לא צריך בנקים.
נכון.
ואנחנו יכולים לחיות מהטבע, מהשפע שקיבלנו.
נכון.
יש מספיק לכולנו, ותדעי לך שהקימו גופים כאלה בארצות הברית, כמו ארץ חדשה, כבר לפני כמה וכמה שנים. והם הבינו שבגלל שאין שם שחיתות, בסוף כל בן אדם מבחינת היישוב עצמו, שכולם דואגים לכלכלה שיתופית, כמו קיבוץ, אבל במובן טוב יותר, הם הבינו שבן אדם צריך לעבוד פעם אחת, יום אחד בשבוע, זה ההתחייבות שלו, בשביל שכולם יחיו בכיף, וכל שערי השבוע שיעשה, יקטוף פרחים, יטייל בטבע, יעשה...
יהיה משפחתו.
יהיה משפחתו, ייהנה מהחיים, יאהב את כולם, ולא צריך יותר מזה, כי אין שחיתות, אין. היום אנחנו כולנו מייצרים, וזה עובר לכל מיני...
אנחנו לא מייצרים בשבילנו, שזה הדבר הכי נורא. אנחנו מייצרים בשביל שהם יוכלו להמשיך להתקיים. באמת, זה ככה זה גרוע, זה כל כך גרוע.
כן.
ו- 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 ואני חושבת על זה שגם במודל שאתה באמת מדבר עליו, שבו כל אחד כדי לקיים את הכלכלה המשותפת עובד פעם בשבוע, אני גם מניחה שזאת תהיה עבודה שהרבה יותר מתאימה לנטיית ליבו הטבעית.
בטח.
לא עכשיו עבודה משרדית שהוא עושה עבודה, לא שאני מזלזלת בשום עבודה. כל אחד באמת מחבל את מי שעושה את... אבל עבודה משרדית שבו אני מתאמת קשרים עם לקוחות, וכן, ועשיתי את זה, כן? בצבא 3 שנים אני הייתי בעבודה משרדית שגרמה לי לרצות למות. השתגע, השתגעתי. ואנשים משתגעים ככה יום-יום בעבודה שהם לא סובלים, בעבודה נכון, שלא תואמת
נכון,
את הכישורים
נכון,
שלהם.
נכון, נכון, כל החיים שלהם.
ולמה? כל החיים, נכון, איזה מין תסכול. נכון. ואז ברור שהם לוקחים כדורים נגד דיכאון.
נכון. אנחנו בארץ חדשה דיברנו על זה, שכל בן אדם ילך עם השליחות שלו, עם עטיית הלב שלו. יש לנו בארץ חדשה גם קבוצה של מתקשרות ששם, שלמשל יש לנו את יעלה, יעלה אור, חברה טובה, שהיא בגיל 15 כבר הבינה שרוצה להיות אדריכלית. והמורה אמרת, לא תהיה אדריכלית, את לא, את במתמטיקה ולא, כאילו גם פיזיקה ולא. ואימא שלה לקחה אותה בידיים ועשתה מאמץ, היום היא לא רק אדריכלית, היא זכתה באדריכלית של המדינה לשנה האחרונה, ויצרה קו של אדריכלות בינלאומי. כמה ש... כי כל בן אדם מאיתנו, יש לו את השליחות, את האור שהוא בא איתו, תכונות שהוא קיבל מהשמיים, הקדוש ברוך הוא מהבריאה, להיות הכי טוב בו. ובן אדם שעושה את מה שהוא בא לעשות פה, הוא יהיה הבן אדם הכי מושר, הוא לא ירגיש שהוא עובד. הוא עושה את השליחות שלו, הוא לא ירגיש שהוא עובד בכלל. והלכנו עוד צעד אחורה, ואמרנו, ילדים בבית ספר, גם בתחרו של ציונים, והופכים אותם לשבלון האחד של השני, זאת אומרת, כולם בתוך... ואמרנו, בוא נתחיל עוד צעד אחורה, בוא נלך בבית ספר, ונבדוק מה הילדים... כל אחד בשלב שלו, של ההתעוררות שלו, מה הוא רוצה לעשות בחיים. ובגיל מוקדם, אחרי שנלמד אותם את היסודות, כל אחד ילך למה שהוא רוצה לעשות. כל אחד יתחיל ללמוד את מה שהוא אוהב, זאת אומרת, הוא גם ילמד את מה שהוא הכי אוהב, אחרי זה גם יעבוד את מה שהוא הכי אוהב. הרי יש לו את השליחות שלו כאן. אז אחד יהיה רפתן, כי זה מה שהוא אוהב לעשות, ואחד יהיה דוגמן, וזמרת.
וסופר, וסופר, ומנהיג,
ואדריכלית, וכל אחד עם מה שהוא מרגיש, ואז אנשים כולם יהיו באמת שמחים ומאושרים, וכולנו נייצר, ואף אחד לא יהיה מושחת. הרי כל הדבר הזה שנקרא ממשלה ושלטון ובכנסת, זה כל כך רקוב, וזה עוד דבר, אגב, סימני משיח מדברים גם, שהריקבון יגיע לסיוע, זאת אומרת שהערב רב ישלטו במוסדות ויגיעו למקומות הכי בכירים. זה מה שקורה כרגע, אגב, וגם בבית המשפט ישפטו משפט שקר, כאילו זה מגיע לפי הרמב״ם, כמו שהפרי, שאתה שם זרע באדמה, הוא מגיע לריקבון הגדול, וממנו צומחת, תומך כבר הצמח, הוא מדבר על הגאולה שבאמת כשהגיע לשיא הריקבון, ואנחנו מתקרבים, אנחנו שם, אז תצמח הגאולה, ואז יהיה פה ההתחדשות והכל, בעזרת השם, וזה באמת שידור מדהים, אני אשלח לך אותו רק שתראי, כי זה נבואות שאני נדמתי, זה נכתב הרבה שנים אחורה, לא נבואה אחת, הרבה נבואות, וזה מדהים שהנביא אומר, זאת נבואה לאחרית הימים, הוא מדבר לאחרית הימים, ולפי כל הרבנים הגדולים, רבני האמת, אנחנו באחרית הימים, וזה מרגש, שבאמת אתה רואה את הסימנים האלה פה, ואתה מבין, כי אין דרך אחרת להבין את כל הטירוף
הזה. אנחנו גם מרגישים את זה בתוכנו, שמשהו פה הוא לא רגיל, אנחנו, זה עכשיו שעת השין, אנחנו עכשיו, אנחנו בתוך זה, עכשיו אנחנו חייבים להילחם, כדי שהאמת הזאת תצא לאור, וכדי שהאמת הזאת, אנחנו, שאנחנו, נגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, ולא למקומות שרוצים שניפול לתוכם, למציאות עצובה והזויה, אנחנו רוצים, הפעם אחת ולתמיד, להיות במקום הנכון, להיות בשלום העולמי, ואני באמת מאמינה שזה יכול לקרות.
לגמרי.
שזה יקרה, לא שזה יכול לקרות, זה יקרה, אין סיכוי שלו.
זה יקרה.
כי הטוב הוא הרבה יותר חזק
מהרע. או שאומרות המתקשרות זה קורה. את יודעת שבתקשור בעולם הרוחני, אין עבר ועתיד, והכל קורה כאן ועכשיו. אם רוצים להגיד משהו שיקרה, זה קורה כאילו עכשיו, וזה באמת, אני מאמין, שאנחנו ממש בליבו של התהליך, ממש בא. אני אומר לכולם, הרבה שואלים אותי, תגיד עוד מה יהיה, כאילו, בפחד, ואני תקשיבו, הסיר כבר מבעבע. תכף, המים גולשים, או החלב גולש, שזה באמת סוף התהליך, וזה כבר מבעבע, אנחנו כבר רואים שזה שם. הרי כל התהליך המטורף הזה מצביע שזה שם, ובאמת אין פה שום צורה להסביר את הטירוף שאני ואת רואים וחווים
צריך ליהנות מהלונה פארק הזה, כי אנחנו עכשיו כמו באנקונדה, והאנקונדה יורדת ככה, רכבת הרים, ואנחנו עכשיו בירידה, צריך ליהנות מהירידה, אין בעיה, אז עכשיו אנחנו קצת נסבול יותר, עכשיו אנחנו קצת נתפוס את הראש ונגיד, אוי ואבוי, מה אנחנו עוברים פה? עכשיו לא ניכנס לאכול בקניון, לא ניכנס.
נכון.
אבל בסוף יהיה שלום, בסוף יהיה שקט, ויהיה צדק אמיתי, באמת אמיתית. ובשביל זה, כל זה שווה.
נכון.
ובגלל זה אני אומרת, כמה שיותר אנשים שיבואו אלינו, ושיהיו איתנו, ושיעשו גם הם, שיבינו שמה שהיה, הוא לא מה שיהיה.
בדיוק.
ושלא יפסיקו להיות מכורים לנורמליות השקרית והמזויפת הזאת.
נכון. נכון. כי היא שקרית ומזויפת, בדיוק כמו שאמרת. אני לא זוכר מה עוד שמנו לנו פה.
טובה. וואו.
כן. ושוב, אנחנו נוגעים רק נגיעה קלה בכמה אנשים מרגשים. יושב פה בן אדם שהוא טייקון בכל סדר גודל שאפשר לחשוב עליו. הוא אמר דברים נוראים. הוא עושה דברים נוראים, ואפשר לראות שכל העסקים האלה שאנחנו נתקלים בהם, מבלי לדעת שיש בן אדם אחד שמנהל את כולם ואת המדיניות שלהם, זה מה שהוא עושה, והדג מסריח מהראש, הבן אדם הזה חושב שיש פה מגפה נוראה, והוא פועל ככה, ו...
הוא יודע שאין, זה מה שעצוב, הוא יודע שאין מגפה, והוא משתף פעולה עם האנשים שיוצרים לנו את השקר הזה, בשביל שהם יוכלו להמשיך לשלוט בנו. הוא יודע, אתה חושב שהוא לא יודע שאין מי שמוג... הוא יודע.
כן.
הוא יודע את זה.
כן. מה עוד עכשיו באופן חופשי, מכל הבלגן הזה, כאילו, אני בא לך לדבר עליו, כאילו, משהו שהרגשת בדרך
או... ספר לך סיפור, ולכולנו, כל מי שפה. אני הייתי עובדת כמדריכת נוער במועדון נוער בנתניה, בשנה וחצי האחרונות, עד לפני, עד אוגוסט. זאת הייתה עבודה מדהימה, מאוד נהניתי, הייתי עם נערים כל היום, כל הזמן היינו עושים פעילויות, מאוד השתדלתי להיות מאוד דמות כמה שיותר מפתחת עבורם, להיות באמת, שילמדו להיות מנהיגים באמת, הנחיתי שם את המועצת תלמידים ונוער העירונית של נתניה,
וואו.
כזה, הייתי אמורה ללוות אותם לעשות פרויקטים משמעותיים וגדולים. ואז באיזשהו שלב, וגם הנערים אהבו אותי ונרקמה בינינו באמת מערכת יחסים ממש טובה, ומרגשת ומעצימה גם בשבילי. ואז קיבלתי הודעה שאני לא אוכל להמשיך לעבוד. קיבלתי טלפון שאמר לי ממש מהרגע להרגע. זאת אומרת, הייתי אמורה להגיע בשעה 4:30 למועדון, לפתוח אותו, לעשות פעילות לנערים, ובשעה 3:30 קיבלתי טלפון שאני לא מורשית להגיע יותר.
יו.
אז אמרתי, אוקיי, אז מה כאילו הייתי, אתם מפטרים אותי, כאילו, מה הסיפור? לא מפטרים אותך כרגע, את פשוט לא מגיעה יותר, עד שישנו את ההנחיות. עכשיו, אני יודעת שלא ישנו את ההנחיות בקרוב, עובדה, לא שינו אותם עד עכשיו.
ברור.
ואמרו לי, אם את לא מעוניינת לעשות בדיקות 3 פעמים בשבוע, ואת לא מעוניינת לקחת את הזריקות, אז את לא יכולה להמשיך לעבוד איתנו. את עובדת עם נערים, זה מאוד מסוכן, זה מאוד חסר אחריות, יכול לקרות משהו, הנערים. אמרתי, אוקיי, אין בעיה. ומה שהיה זה שאחרי שבוע כזה, לקחתי את זה מאוד קשה, אני אקנה. לקחתי את זה קשה כי הייתי מאוד מחוברת לעבודה הזאת, וזה פגע לי באופן אישי שהם פשוט... שלפו אותי משם, ולא הרשו לי אפילו להגיד להם ביי. לא להיפרד, לא לעשות פעולת סיכום. כאילו, אני מעכשיו, אני מפיצת מחלות, ואין לי שום כניסה למקום הזה יותר.
נורא, לא נתפס.
ואוקיי, אז אמרתי, אבל לא הייתה לי שום התלבטות הרי, אם לעשות בדיקות או חיסון או ללכת הביתה, כמו שאמרתי, בטרטון, אין לי בכלל זה. ואז כתבתי מכתב ארוך, על כמה שזה לא בסדר וכמה שזה לא מוסרי להתנהג בצורה הזאת, ושלחתי אותו לכל המנחי מועצות בכל הארץ, שהיו קולגות שלי. לכל האנשים שהכרתי שהיו בכל הקבוצות, שמתי את המסמך ואמרתי, אני מעוניינת שתקראו מה קרה פה, ואיזה עוול נעשה לי ולעוד אנשים כמוני, ותפיצו. ואז יצאתי מהקבוצות בדרמה וברעש ובצלצולים, אבל זה היה משהו שהרגיע אותי מאוד.
כן.
מאוד, את המצפון שלי, שלא שתקתי. אז העיפו אותי בביתה החוצה. אבל אני אמרתי, לא בסדר.
כן.
ככה אני גם מפצירה בכולם לעשות... באמת, זה...
כן, לא, אין ספק, זה מה שנכון לעשות. קרה משהו מזה?
לא קרה כלום, אבל אף אחד לא דיבר איתי, זה היה המעשה הכי מטומטם שהם יכלו לעשות, וזאת עירייה. והם היו אחראים על קידום נוער, שתבין איזה מין שקר. הם היו אחראים על הנוער המנהיג, המשנה, הפורץ דרך, ותראה מה הם מחנכים אותו. שסלקציה זה מותר, ואפליות, זה בסדר, זה אפילו טוב, זה ערבות הדדית לעשות את זה.
זה נורא והיום, זה פשוט נורא והיום, וזה באמת עוד יותר מראה כמה הכל רקוב פה, ואין אף אחד שם, אין צדיק בסדום, שבוא ויגיד, בוא נחבא, כאילו זה לא בסדר, כאילו כתבת כל כך מאנשים, אף אחד לא הרים את הכפפה, ואף אחד לא אמר ולא עשה.
אחת התקשרה עליי. אחת מהצפון, שאמרה לי, אני מזדהה איתך, אני מבינה אותך, אבל...
אז אני, תקשיבי, יש לי סיפור קצת דומה בקטע הזה, כי אני עבדתי בחברה ביטחונית, ובאיזשהו שלב, משום שהיה לי חשוב להגיד את האמת, אז אמרתי שאני לא מחוסן, ודיברתי בגנות החיסונים, ואז היא הגיעה לבוס שלי, והוא בא אליי כולו מודאג, כמעט לבן בפנים, עוד אתה לא מחוסן? ואתה לא בטח שלא. אז הוא נבעל ואומר לי, אתה מסכן אותנו, אתה מסכן אותי. אמרתי, מה פתאום, אתה מסכן אותי. תסתכל בוויינט מה כתוב. כתוב שהמחוסנים מדביקים, אז אני צריך להיזהר ממך, כאילו, וזה היה, אני צריך, ואז התרחקתי ממנו, כאילו, להראות לו שאני גם כמו אהבל. ומהרגע הזה הוא השתנה לגמרי, כאילו, הפך להיות יותר קשוח ויותר ופחות עובד איתי ביחד. ואז הוא הגיע אליי עם מכתב מהנהלה שצריכים לעשות בדיקות PCR פעמה בשבוע, אני מעולם לא עשיתי PCR, לא מתכונן לעשות PCR, אז הבאתי לו אנטיגן בבית שגם כן עשיתי בתרגיל כאילו שאני עושה, כאילו, אני לא מוכן להכניס מטוש לאב שלי, והוא לקח את זה קשה כי זה, הוא רצה לראות בדיקות PCR, ואז אני צריך לעשות כל מיני אירועים בחברה ולא להזמין אותי, ולהגיד לאנשים, להכריח רק אותי לשים מסכה, אם אני מסתובב בחברה וכל מיני דברים כאלה. ואז הוא אמר לי, תשים מסכה במקום שאתה עובד, כזה שתדביק את החברים שלך. אז הלכתי לעבוד במשרד בודד, ובסוף פותרתי. אבל אני בדיוק באותו מקום שאמרנו, כשדברנו עם פרח לפני זה, העוצמות של האמת שבי כל כך בוערות, שכאילו זה כל כך מצחיק אותי. מה אתם מטומטמים? כאילו, מה אכפת לי בכלל? הרי...
עם זה אתם מאיימים עליי?
בדיוק.
זה לא גדול יותר מהאמת.
אז הלכתי משם ואמרתי לעצמי, בסוף הסרט הזה, האמת היא שהוא זה שחוסן, הוא זה שיפגע, ואני ברוך השם לא חוסנתי ולא כלום, אז זה לא נעים לי, אבל הסוף הוא, הסוף של הסוף, הוא ועוד אנשים כמו, ואנחנו יודעים שזה יקרה, הם יחטפו את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ועדיין... ועדיין, אני חושב שכמה שנפטרו וכמה שאנשים נפגעו, זה עוד לא התחיל. זה ממש עוד לא התחיל, כי ברגע שאפילו את ה-G5, העדויות מדברות על הננו-צ'יפים האלה שבתוכם, שהם הפכו לסייברים. את יודעת, מישהי שלחה לי סרטון, חברה טובה, עורך הדין, שהיא הפעילה את הפלאפון כמו שאמרו לה, ופתאום ראתה את השכנים.
כן, 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 יש מלא, זה פשוט הזוי. אני לא הצלחתי לעשות את זה בטלפון שלי, לא יודעת, לא קלטתי.
אז אני הולך להיפגש איתה ולעשות איתה את זה ביחד.
אבל ראיתי כל כך הרבה עדויות שזה חייב להיות נכון.
כן, היא אמרה, אני סומך עליה לגמרי.
כן.
וזאת האמת.
זאת האמת, והאמת קשה ממש.
לא חיסנו אתכם, יזרוק לכם mRNA, הנדסה גנטית סינתטית.
לכו תדעו מה אתם עכשיו. מה הם?
סייבר. לפי ארצות הברית, יש חוק שמגדיר שברגע שמישהו יש לו, הוא שם לך חלקים של סייבר, אתה הופך להיות רכוש פרטי שלו בתור חברת, בתור אישה, זה הייטק. מי שיצר את החיסונים, ביל גייטס, אתם שלו, welcome your new boss. וזה גרוע מזה, אנחנו ראינו סרטונים לפני הרבה שנים, של אנשים שדיברו על זה שהאילומינטי ייצרו מצב, אז אני לא הצלחתי להבין את זה כשראיתי את הסרטונים, ייצרו מצב שבן אדם יהיה בו צ'יפ, ואי אפשר לחבוט אותו ולחצת כפתור להרוג אותו, כאילו עכשיו אנחנו לוחצים פה על דילית, ואתה מת. ובן אדם הוא שלהם לגמרי, כאילו הוא בפחד יומיומי. אפשר לדעת עליו הכל, אפשר לרגל עליו, אפשר לדעת את הרגשות.
לשנות לו את ה... עכשיו הוא כועס מאוד, עכשיו הוא זועם מאוד, עכשיו הוא נקמני.
אפשר לאפס לו את החשבון בנק. אתה תופסים אותך איך שומעים במרכאות בצורה בוטה בביצים, וזהו, אין לך חיים. אתה כולך שלהם, אתה עבד, במלוא מובן המילה.
במלוא מובן המילה. אפילו לא נותרה בך מידת החופש שהייתה עד כה. המחשבה החופשית ורוח האדם. עכשיו זהו. זה גם כל כך מנוגד לבריאה.
נכון.
זה כבר אז מה, אתה לא הופך להיות ילד של אלוהים יותר. אתה כבר לא... אתה כבר משהו אחר, ערבוב.
וגם מדובר זה שילדים שלהם ייצאו באותה מידה. את יודעת שאני עשיתי פה שידור. אני עשיתי פה שידור ש... אין מה להגיד, כאילו, מה שהתחלתי ללמוד בנושא הרפואה, עכשיו אגב אני הולך ללמוד רפואה במרכז אילמה, רפואה, כי, אני כבר 5 שנים מתעסק בנושא, זה הפך להיות חלק ממני, אבל יצא לי ללמוד, תודה, יצא לי ללמוד את הנושא של באמת mRNA ו-RNA ומה משתנה ב-DNA, זאת אומרת, כל הדבר הזה עניין אותי, והתחלתי לחפש ומצאתי שהטכנולוגיה הזאת פותחה, שנקראת קספר, קריספר, זה טכנולוגיה שפותחה לפני כמה שנים, בתוך הקריספר יש פטנט שנקרא קאס-9, שזה RNA שאפשר לייצר אותו בכל מקום, מדברים שמייצרים אותם בכל מקום, עם תכונות מסוימות, והאם זה המסנג'ר שמכניס אותו לתוך התא. הטכנולוגיה הזאת של הקאס 9 נכנסת לתוך שני סלילי DNA שיש לנו בכל תא, חותכת את ה-DNA ומתחברת לסוף שלו. מהרגע הזה ה-DNA שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, מהבריאה, איך שרוצים לכל זה, השתנה. וזה אומר שכל תא עכשיו מקבל פקודה, כמו שעושים לנו בווינדוס, את יודעת, יש ווינדוס שמפעיל את המחשב, עכשיו מישהו ימציא תוכנה חדשה, שלא נקראת ווינדוס, נקראת ג'פניקה, לא יודע מה, שמפעילה את המחשב בצורה אחרת, לגמרי, ועכשיו המחשב פועל לצורה, עכשיו, כל תא שעד עכשיו פעל בצורה מסוימת, עכשיו הוא השתנה, הוא מתחיל לייצר את הווירוס הסינתטי, ספייק פרוטינים, כמו זה, כאילו חלבוני, ושאלו המומחים שפרסמתי והצגתי פה אין ספור פעמים, האם אפשר להפסיק את הייצור הזה של, של הווירוס? לא. האנשים האלה מקבלים את הווירוס, את ה... את ההנדסה גנטית סינתטית, משנה להם את התאים, מתחיל מייצר את הווירוס בגוף שלהם. תחשבי איזה, איזה מין דבר מטומטם, שאתה מנסה להילחם בווירוס, אתה פוחד ממנו, ועכשיו אתה לוקח זריקה שתייצר את הווירוס בתוכך.
זה לא להאמין. זה כל כך מטומטם,
כן?
שזה אין מילים.
ולמה יורדים להם הנוגדנים? את ראית את הקטע שביבי אמר, יורדים הנוגדנים? כן. למה יורדים להם הנוגדנים? כי המערכת החיסונית שלנו רגילה להתמודד עם וירוס, תמיד זה היה ככה. זה לוקח 3-5 ימים, והווירוס הולך. הרופא תמיד היה אומר, שכב במיטה, אין תרופה, תשתה, תנוח, זה יעבור.
תתמודד. יש לך גוף בשביל להתמודד, ויש את כל ההגנות בגוף בשביל להתמודד.
נכון. אז המערכת החיסונית התמודדה עם משהו שלקח 5 ימים. מעכשיו, זה לא 5 ימים. הווירוס יוצא כל הזמן. כל הזמן, עוד ועוד ועוד. ולכן המערכת החיסונית קורסת. היא מתעייפת, היא לא יכולה יותר להתמודד יום יום יום, בדרך כלל זה היה 5 ימים והיא נחה. ולכן המערכת החיסונית קורסת, ולכן יש פחות נוגדנים, ושימי לב, כל פעם נותנים עוד זריקה, כדי לא יותר נוגדנים, אחרי זה עוד פעם יורדים, עוד פעם נותנים, האנשים האלה בסוף יהיו מכורים, לא תהיה ברירה, לדבר הזה של הזריקות, כדי לא עוד פעם לא יותר את הנוגדנים, זה התכלית שלהם כנראה. זהו.
כואב לי הלב. כואב לי הלב, שאלוהים ישמור ויציל את כולם, באמת, ואותנו, מכל הזוועות האלה.
לי הכי כואב על הילדים, שהם אין להם דם של עצמם, ומשרד הבריאות מופיע בוקר ולילה עם הפרופסורים שלהם, להגיד, החיסונים בטוחים, החיסונים יעילים, לא בטוח ולא יעיל. כאילו, זה פרופסורים שרצים להם אף של פינוקיו.
ולא חיסונים.
גם לא חיסון.
הכל שקר במשפט.
בדיוק.
הכל מילה שקרית.
בדיוק. אין טיפה אמת בתוך כל המשפטים. זהו, אני רוצה להודות לרימון.
תודה לך.
ומבחינתי זה קסם, אגב. אני אמרתי לך לפני השידור, שפתאום קלטתי שבשידור הקודם ראינו אותך, וניסינו לשתף את הסרטון. ובסוף הקסם קרה שלא רק הסרטון פה, גם את פה, וזו הייתה חוויה גדולה להכיר אותך, ואני חושב שאת מדהימה, והדברים שאמרת כל כך מדויקים, וברוך השם שיש אותך, וברוך השם שיש ניקיון כזה, אנשים שהם כל כך תיאורים, שאי אפשר ללכלך אותם בכלל, מרוב שהם בפנים נקיים ותיאורים.
תודה רבה, אני יכולה להגיד משהו אחד אחרון?
בטוח, ברור.
תודה. אז קודם כל, אני רוצה לתת לכל אחד ואחת מכם, בפנייה אישית ממני, לומר לכם שאתם, שהאמת תנצח בסוף, וחשבתי, שמעתי פה בדרך לפה את השיר יום יבוא, וזה היה שיר כל כך מרגש, כי שמעתי את המילים שלו ואמרתי, כן, יום יבוא ויהיה פה טוב יותר, ויהיה פה שקט, ויהיה פה שלום, וזה יהיה שווה את כל מה שעברנו.
אמן.
זה יהיה שווה אמן, וזה יהיה שווה את כל מה שעברנו, ויותר מזה, ואנחנו... והכללה שלהם, של כל החלאות האלה שעומדים שם, ו... כל החלאות שמנהלות את העולם, עד לדרגים הגבוהים ביותר, הם באמת גבוהים ביותר, הם ישלמו על זה, והם ימחקו מהעולם הזה.
לפני שאת מסיימת, אני אקטע אותך גם, תכף תמשיכי.
כן.
סימני משיח. אז כתוב שם, ששני שליש ילכו מפה, בכל העולם כנראה, לא יודעים להגיד אם זה ישראל או כל העולם, אבל כנראה שזה כל העולם, כי מה שקורה פה זה כל העולם, וכתוב, שליש אני אצרוף אתכם ככסף, אני אהפוך אתכם לאנשים נקיים לגמרי, כי כשצרופים את הכסף אז הוא מתנקה מכל השאריות שבו שלא נקיים. ככה כתוב, זאת הנבואה, ובדיוק מה שאמרת, אותם אנשים רעים שלא בתדר שלנו ולא במקום שלנו, ואיך שאמרנו, אולי אין להם נשמה, לא יודע מה יש להם שם, הם לא יהיו אותנו, וזה בדיוק מה שאמרת.
הם יקברו עמוק עמוק עמוק, ואנחנו נצא ממצרים, אז לכל מי שקצת חושש או מפחד, או שאין לו תקווה, או ש... הוא מרגיש לבד מאוד, אז אתם אף פעם לא לבד. יש בעולם כל כך הרבה אנשים ש... שחושבים כמוכם, והאמת מחזקת אותם, והאמת נותנת להם כוח לקום בבוקר, ואני בטוחה שהיא נותנת לכולכם, המלחמה על האמת היא כל כך מרגשת.
נכון.
וכל כך מעצימה, וכל כך ממלאת ומשחררת.
נכון, נכון.
שאנחנו חייבים להחזיק אותה, ולהחזיק חזק, ולהחזיק אחד את השני, ולעשות פעולות חשובות מאוד, כל אחד ביום יום שלו, כדי בשביל שלום עולמי, ואנחנו יכולים להביא אותו, וזה יקרה, וזה יבוא.
אז... תחשבי שלפני הגלגול הזה, יכולת להעביר את הגלגול הזה בין חיים משעממים, חיה והולכת לקבר והכל בסדר, ובחרת, וכנראה בחרנו כולנו, להיות לוחמים, כמו יהודה המקביל, לוחמים של חופש וחירות, וזאת חוויה לדעתי שקיבלנו וזכינו בה, הדור הזה, ואני חושב שזה באמת חוויה מדהימה.
לגמרי, זכינו, אנחנו כן. לא מסכנים, זכינו.
לגמרי.
זכינו, יש... הם מסכנים שהם לא רואים.
להסתכל על, על החושך מהזווית כן. של האור.
נכון. לכל אחד מאיתנו יש יכולת להשפיע, אפילו בהכי קטן שלו ביום יום.
נכון.
וצריך לעשות את זה, וזה יביא את השינוי, זה יביא את, את הארץ החדשה, ואת העולם החדש.
אמן, אמן.
את הסדר העולמי האמיתי, ולא את הסדר העולמי החדש.
נכון. תודה רבה לרימון.
תודה לך.
תודה רבה לכולכם שצפיתם, שיש סוף שבוע נעים, ואני בטוח שעוד נראה את רימון בהמשך, עם אש כזאת בוערת, כמו שיש מאחורינו.
כל פעם אני מנסה להצביע לשם, זה לא מצביע. זה בכוח.
להתראות לכולם.
להתראות, תודה.